hip and right to that we're hunting rainbow. We're off from mad in Camelot, we sing from the diaphragm along.
Have to push the pram along.
On second thoughts, let's not go to Camelot. It is a silly place.
שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע, אני תום שפירא ואיתי.
אביעד שמיר.
למי שלא מכיר, למי שזו פעם הראשונה שלו, הקונספט שלנו מאוד פשוט. בכל שבוע אני ואביעד בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן, ומדסקסים אותם, כל אחד בנפרד ושניהם ביחד.
כן, ככה זה עובד.
זה הפרק ה-196.
שישה לדעתי, כן.
לא כולל ספיישלים, וואנפים.
196 לפי ספירה רשמית, לפי הקאנון.
לפי ספירת הנוצרים, הספירה היהודית היא קצת שונה.
כן, זה פרק
תרלג, מרלג, משהו כזה.
כן.
מר אלאגו, כמו שאומרים. פרקים קודמים של שורה שנייה באמצע אפשר למצוא בכל מיני מקומות, כמו לדוגמה בכל שבוע אנחנו מעלים את זה לדף שלנו בפייסבוק, חפשו שורה שנייה באמצע.
כל יום חמישי בצהריים, אם אין תקלות,
זה עולה דרך שני מקורות, דרך archive.org ודרך
iCast.
תודה רבה שהזכרת לי, אני רק מתאמץ לעלות לשם דברים כל שבוע, אבל איכשהו אני לא זוכר. ואנחנו נמצאים גם באייטונס. לכל החמידה יש גם בלוג, נכון? בי-לוג, למי שרוצה לקרוא דברים אחרים שאנחנו כותבים חוץ מהפודקאסטים.
הבלוג שלי נקרא בשביל הזהב, חפשו גם אותו בפייסבוק. אתה ב...
alilon.net, ואני גם בניגוד לאביעד, אני בטוויטר, בעת תום שפס.
אתה מצייץ מדי פעם, אתה חוטא בציוץ.
כן, טלטקסט לצערנו הרב נמחק בפרג' הגדול.
זה חבל, הייתי בכיף מעלה פרקים לטלטקסט, רק כדי לראות אם מישהו ימצא אותם.
כן, לפני שנתחיל עם הסרט הראשון של השבוע, אביעד, יש לנו אזהרה קבועה שאנחנו נותנים?
יהיו ספוילרים, ויהיו וחד ספוילרים פה, כי אנחנו הולכים מאוד להנות להיטפל לפרטים הקטנים פה.
כאילו, אני רציתי להזהיר דווקא מההנחה שהנקי שעומד לבלוע אותנו, אבל אוקיי,
זה ספוילר.
כן.
נעבור לסרט. ספוילר, הבמה היא שהסרט הראשון ראה הרבה סרטים, ולא בהכרח קרא את חומר המקור.
נעבור לסרט הראשון להשבוע. אנחנו הולכים לדבר על...
Tell me story. Tell me every detail. I woke up.
From where?
From a nightmare.
What was it about? Then?
Then, me and the lads took care of a bit of business.
Hold up, back up. You've left something out.
Are you writing a book? They all lived happily ever after.
No, they didn't either. Because for the first time, there's something you don't know. Something nobody told you.
King Arthur, הידוע בעברית בתור King Arthur.
רגע, השם המלא שלו באנגלית זה King
Arthur, Legend of the Sword,
and his silly English kniggets. או שרק אני אומר
את כל זה. לא, חבר'ה, למה קוראים לסרט בעברית קינג ארתור?
כי הוא מגניב, כי הוא מהשכונה.
זה לא ש... איזה שכונה? מרחוב המלך קינג ג'ורג'?
ג'ורג' קינג.
כן. סרטו של הבמאי גיא ריצ'י, שאפשר להגיד בהחלט שיש לנו די מחבבים רוב הזמן.
כן, אנחנו דיברנו על הסרט הקודם שלו, שם קוד מלאך.
או כמו שהוא היה ידוע אם היה מתורגם על ידי המתרגם הזה, שם הקוד אנגל.
או האיש מדוד.
כן, דוד, האיש מיד. האמת, אם הייתי רואה את הסרט The Man from the Dude, עם מי שחק את הדוד?
ג'ף ברידס.
כמעט אמרת ג'פרי ראש.
כמעט אמרתי ג'ף ניקולס.
וואו, אוקיי. והסרט נכתב, אתם לא יכולים לעשות אותי עושה איירקווטס, ואתם יכולים בהחלט לשמוע אותי עושה איירקווטס, על ידי גיא ריצ'י, ליינל וינגרם, ג'ובי הרולד,
זה שם שמבטא הרבה.
על פי סיפור מייט דיוויד דובקין וג'ובי הרולד. לא על פי...
דמויות ש... אפילו זה לא.
כאילו, הגרסה הכי מוכרת של סיפורי ארתור, הכי מוכרת במובן של הכי רחוקה היסטורית, זה מורטה דל ארתור, של אני לא זוכרת מה שמו.
אנחנו נגלה את זה בהמשך.
כאילו, אתה תגלה, אני אדאג לשכוח. ובסרט משחקים צ'רלי הנאם בעצמו ובלי כבודו. כאילו, הצלחנו לעבור ארבע שנים כמעט, בלי לדבר על סרט אחד של צ'רלי הנאם, ואיך שאנחנו מדברים על שניים בהפרש של חודש.
אני לא יודע למה, כאילו, מה, הוא התגלה עכשיו מחדש? מה נסגר?
הוא נראה טוב בלי חולצה, אביעד.
אז מה?
אסטריד ברגס פריסבי.
כן.
אוקיי.
היא צרפתיה קטלונית.
היא נראית טוב כמו, לא יודע אם או בלי חולצה.
לא בדקנו.
היא עם חולצה לאורך כל הסרט הזה. וכמו היא לא שחקנית מהמעלה הראשונה כשזה מגיע לשפה האנגלית.
באופן מפתיע הייתה מועמדת לכל מיני פרסים, לא על הסרט הזה. או על מה שדובר.
אני מניח שבשפת הלידה שלה. לצ'רלי הנאם אין את התירוץ, הוא לא קטלוני, הוא מאנגליה.
זהו, שפת הלידה שלה היא קטלונית והיא גדלה בצרפת. אז שתי שפות שהיא כבר דוברת יותר טוב מאנגלית.
כן. איידן גלין, אהוב ליבנו, מחמד נפשנו, שמשחק את איידן גלין.
כן, הם לא מציינים שהוא אירי, אבל הוא נשמע אירי, כי הוא איידן גלין.
ג'וד לא בתפקיד השריף מנוטרדם.
קרוב.
בגרסת נסיך הגנבים, פחות או יותר.
שריף מנוטרדם, כן. אני חושב שהיה לנו פרק עם השם הזה.
כאמור, ג'אד לו, אריק בנה, תום וו, פרדי פוקס, יש המון שחקנים, מיקל פרסבנט.
ג'ימון הונסו.
ג'ימון הונסו, כן. מבוזבז, כהרגלו. כהרגלי הוליווד, יותר נכון, האמת.
תום וו, אגב, בתפקיד ג'ורג'.
כן.
מי שקורא
אור ג'ורג'? קונג פו ג'ורג'?
זהו, מי שקורא רק את רשימת השחקנים, אולי לא יבין, אבל ג'ורג' הוא אמן קונג פו שחי בלונדון של ימי הביניים. איך זה לא הבסיס של הסרט?
מסתבר שיש מישהו בשם קינגסלי בן אדיר שמשחק את טריסטן, מהאגדה טריסטן ואיזולד, ואני כזה, וואו, 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 זו דמות מאוד חשובה, לא רק במיתוס הזה, אלא בכמה מיתוסים בכבודו ובעצמו, אני אשכרה לא זוכר שאמרו את השם טריסטן בסרט פעם אחת.
שים לב לשם האחרון בקרדיטים.
קמי...
אתה לא חייב לקרוא את כל זה, רק את שם הדמות.
מרלין, כן.
כן.
הוא לא, אין בסרט מרלין, כאילו, הוא מוזכר. מישהו מזכיר את שמו, וזה כזה, על זה מגולים קרדיט בימינו?
כן.
על זה שמזכירים את שמך?
רואים את הגב שלו או משהו.
נעבור לדבר על ההפקה של הסרט אחרי זה, בוא נדבר על העלילה. ובכן, כמו הרבה סרטי אגדות מודרניים, המלך ארתור, סליחה, המלך קינג ארתור, מתחיל עם פרולוג. מסתבר שבימים עברו, היו שני מינים, גזע המחשפים וגזע בני האדם, מה שנקרא ההומו סופיריור וההומו
מג'ישן.
כן, וההומו מג'ישן, אקסמן מול בני האדם, whatever, ומלך המחשפים המרושע מורדרד, ואלו מכם שעכשיו אשכרה קראו גרסה כלשהי סיפורי המלך ארתור, ואומרים רגע רגע רגע, מורדרד הוא בכלל הבן של ארתור, תירגעו, אין, כאילו אם תתחילו עם זה, לא תסיימו לעולם.
כן, הערה חשובה. יש הרבה גרסאות למלך ארתור.
הסרט הזה לא נאמן לאף אחד מהם. הוא לא נאמן אפילו לסרט מ-2004 מלך ארתור של מי זה היה?
אנטואן
פאקיה.
זה השם שלו מעכשיו.
בכל אופן, מלך המחשפים המרושע מורדרד, הניג מצור על המבצר האנגלי החופשי האחרון, קאמלוט. ואמרנו, אוקיי.
קאמלוט.
לא, זה לא מודל. זה גרסת CGI. ואמרנו, אוקיי, זה רעיון מוזר, אבל בסדר גמור. ואז, בזמן שאנחנו חושבים, הולכים להתחיל לקוטרות פתיחה עכשיו, בזמן שפילים ענקיים צובעים על קאמלות.
אוליפנטים, אני מבקש.
כן.
אם כבר לגנוב, אז כמו שצריך.
לא, המלך ארתור מזנק על אחד הפילים האלה ומוריד למורדרד את הראש, ואנחנו, וואו, זה היה פרולוג קצר. המלחמה האפית הזאת שחשבתי שתמלא את הסרט נגמרה צ'יק צ'אק. אתה אומר, אוקיי, אז עכשיו יהיו קוטרות פתיחה, אבל לא, לא, לא. עוד פרולוג, מסתבר שאחיו המרושע של מלך ארתור, הרוזן וורטיגן, וברור שהיא מרושע, קוראים לו
של
וורטיגן.
המלך אוטר, לא של ארתור.
סליחה, המלך אוטר, כן.
אוטר.
המלך אוטר, אחיו המרושע זומם לרצוח אותו, ואכן רוצח אותו.
כן.
ומלך, ואתה אומר, וואו, מאוד המלטי הסיפור המלך ארתור הזה, ואז בזמן ש...
אני חושב שהסרט הזה בדקות הראשון שלו עושה מחווה לכל כך הרבה יצירות קודמות. שלא המלך ארתור.
רגע, רגע, רגע. ואז, בזמן שהמלך ואשתו והילד הקטן, שהוא לא תינוק, הוא, אתה יודע, בן 4-5 ככה.
מספיק חדג שלך, חרב.
כן. בזמן שמנסים לברוח מהטירה, המלך והמלכה נהרגים, והילד מושט לו בנהר לבד על סירה קטנה ונמשה על גדות העיר לונדוניום.
בידי בת פרעה?
יכול
להיות. אנחנו לא יודעים בידי.
יכול להיות. יכול להיות שהיא ממקור מצרי כלשהו.
אוקיי, עכשיו אני רוצה שתאר לי את כל מה שקורה לו, אבל תעשה זה בתוך דקה.
רגע, זה הפרולוג השני, ואתה אומר, עכשיו יהיו כותרו פתיחה, ואז כן, יש כותרו פתיחה, בזמן הכותרו פתיחה.
לא, דודי, אוקיי. אני חושב שזה הסרט היחיד אי פעם שנתנו כתובית עם לוקיישן, שבה העלילה מתרחשת, באמצע כתוביות הפתיחה של השחקים. זאת אומרת, בסרט משחקים ג'וד לו, משחקים כשהם צ'רלי הנם, לונדוניום, ג'ימון הנסו.
לונדוניום משחקת את לונדון.
כן, בתפקיד עצמה. היא משחקת את סבתא שלה.
וארתור גדל בבית בושת בתור, בהתחלה סתם בתור ילד, ואז מהר הוא נהיה בוס של איזה כנופיה מקומית, שידו בכל ויד כל בו כזה.
זה נאמר בסרט, זה ציטוט ישיר מהסרט, לא שם.
והוא לומד קונג פו אצל מדריך הקונג פו המקומי.
ג'ורג'.
כן, קונג פו ג'ורג'. ואז הוא אומר, אוקיי, זה גרסה, זה חריג, כאילו סרט שהוא על המלך ארתור בתור פרחח, שכמעט ולא משתמש ברעיון של ההגדה של החרב וכזה, ואז הסרט עצמו מתחיל, כן, אחרי שנים שבהם המלך המרושע, וורטיגן שלט בארץ, פתאום הם מוצאים את החרב, שהייתה מסתבר קבורה במטר וחצי של מים מתחת לטירה.
כן.
וכזה, איפה שהוא איבד אותה. אחלה
מקום.
כאילו,
היא נמצאה. זה הכי יותר דבילי כשמגלים איך היא הגיעה לשם.
כן. והרוזן וורטיגן המרושע מחליט שהדרך הכי טובה לטפל בעניין החרב, זה ללכת לפי הנבואה העתיקה של... אגב, למה יש נבואה עתיקה על חרב שנתקעה...
כן, זה היה לפני 20 שנה. איך זה עתיק?
לפני 20... מי עשה את הנבואה הזאת?
החרב לא עתיקה.
כן, רק מישהו מהאדם של המלך הוא תורך לשלוף את זה. וורטיגן הוא מהאדם? לא, לא, לא. ישירות מהאדם.
אוקיי.
ילד. ספציפית ילד. וללכת לחפש בין כל הגברים במדינה בגיל המתאים.
אני רוצה לעצור אותך שנייה, רק להעביר משהו. זה נשמע כאילו אנחנו כבר ממש מתקדמים לתוך הסרט, לא, זה בערך...
20 דקות?
פחות. זה משהו כמו רבע שעה ואני לא צוחק. עד לרגע שרואים את דיוויד בקאם, משום מה, עוברות פחות מ-20 דקות מתחילת הסרט.
דיוויד בקאם?
כן.
דיוויד בקאם הוא אחד מהניצורים?
הוא מפקד המשמר.
או, זה דיוויד בקאם, טוב לדעת.
כן.
אז שתבינו, כאילו עברתי לרשימת השמות פה, יש פה מיליון שמות ואפילו לא ראיתי את דיוויד בקאם.
אני לא יודע אם הוא הופיע שם, אבל זה הוא, והאינטרנט באנגליה מאוד טרח לרדת עליו בגלל זה.
ואכן הילד ארתור מצליח לשלוף את החרב, ומסתבר שזה היה רעיון רע לשים אותו ליד החרב, כי אז המורדים אומרים, רגע, זה המלך מהנבואה שהולך להציל אותנו מפני הרוזן המרושע וורטיגן, והמורדים חוטפים אותו, ואז זה קרב של המורדים מול החברה הרעים.
הסוף. של המערכה הראשונה.
ואמרתי, יש כל כך משלט בסדר, דמרם שיהיו ספוילרים, אז תרשי לי לדלג לסוף. לחברה טובים יש נחש ענקי, ומשתמשים בו בדקה האחרונה כדי לפנות חדר אחד.
זה באמת משהו.
ובשעה שהוא נמצא מעל הרוזן וורטיגן המרושע, ואתה אומר לעצמם, וואו, הם לא יכולים להרוג אותו?
הם לא צריכים את ארתור.
הנחש נוסג אחורה, וואו, למה?
הנחש הזה, יש להם מכשפה.
כן.
אולי האחרונה מסוגה, אנחנו לא יודעים.
זה כמו The Last Witch Hunter של וין דיזל, רק הפוך.
זה לא מורגן לפי, זה לא דמות אחרת מוכרת, היא פשוט מכשפה, זה השם, זה הכינוי שלה, ששולטת בבעלי חיים.
כן.
בפעם הראשונה שארתור נמצא ליד וורטיגן, וורטיגן מנסה לארגן איזה מין
הוצאה להורג טקסית.
סוג של קניעה פומבית / הוצאה להורג, כדי להראות ש... הוא המלך האמיתי, למרות שהוא באמת היה יכול לחסוך את כל זה על ידי זה שפשוט לא היה מביא את ארתור כדי לשלוף את החרב.
וכמובן שאין אמצעי תקשורת המוניים, אז הוא היה פשוט יכול להגיד לה, לא יודע, למשוררים של הארמון, לציירים כזה, לצייר כאילו ארתור נכלה בפלם בפומבי ולהפיץ את זה, לא יודע, לקרוז המקומי. זה לא שהוא חייב שזה יהיה בלייב אקשן. רוב מי שנוכח בטקסט הזה זה בעיקר החיילים שלו, שלא אכפת להם גם ככה.
כן, הם איתו גם ככה.
הסטורמטרופרס שלו.
כן, הם באמת לא פוגעים בכלום. וברגע הזה אנחנו רואים שהמחשפה מסוגלת לזמן במקרה הזה זה היה אייט, אבל כל בעל חיים שרוצה
כמו, זה מצטט מכל סרט אחר חוץ מסיפורי המלחת, הוא רק עוד מימה, זה כזה...
האייט, הוא עזב רגע את הארץ התיכונה, בא לעזור לארתור.
זה מסביר כל כך הרבה לגבי למה דברים סיימים, סרט הבאות לא התרחשו בה.
זה מה שעשה בינתיים, היה עסוק. מאוחר יותר אנחנו רואים שהמחשפה גם יכולה לזמן נחש ארסי שיגיע עד לוורטיגן, כל זה, וכמובן בסופו של דבר פשוט נחש ענק שהורס חצי מהארמון. הם לא צריכים את ארתור. הסיבה היחידה שהם מתעקשים לקחת את ארתור איתם, שאין לו שום כישורי מנהיגות, שום ניסיון צבאי, זה לגמרי בגלל הנבואה העתיקה שהיא לא יכולה להיות עתיקה.
עד 20 שנה.
כן, כי עד 20 שנה. מה? מה קורה פה?
אוקיי. המלך... קינג ארתור, אני לא הולך לקרוא לזה המלך ארתור, אני לא הולך לתת לזה את אדרת הכבוד שלא מגיע לו. הוא לפי, עוד פעם, לפי הדיבורים מסביב, זה משהו שיתחיל בתור רעיון לסדרת סרטים, הם דיברו על 6 סרטים, כי זה מה שאנחנו צריכים.
כי כך, זה מה שעושים היום.
ככה עובדים בעולים, וזה כזה, למה לעשות סרט אחד, כשאפשר לעשות 6 סרטים?
עם הרעיון הזה הלכו לחיות הפלא ואיך למצוא אותם. זה היה רק הסרט הראשון.
ואיפשהו בעלך הפקה הם אמרו, טוב, זה לא ממש עובד, פשוט תעשה סרט אחד, נסיים זה ונסה לאסוף את עלויות ההפקה כמה שאפשר. הסרט עלה 175 מיליון, בסוף שבוע הראשון שלו הוא הרוויח 15 מיליון, הוא הולך להרוויח,
לא מספיק.
הוא לא הולך להרוויח את עלויות הקייטרינג שלו, נראה לי. צ'רלי אנם בטח אוכל הרבה, אתה יודע, בשביל...
כן, הרבה חלבונים, כן.
חלבונים, שמור על המסצ'רים
הזאת. כן.
תשמע, יש מסעד הזה הרבה גברים שרירים, אני אגיד את זה ככה, אם אתם נהנים מהדבר הזה. כן, זה לא 300, אבל אתה יודע.
כן, יש רגעים שמזכירים את 300.
יש רגעים שמזכירים את משחק המחשב של 300, שבטח יצא ולא שיחקתי בו.
אני חושב שהסרט היה משחק המחשב. הנה בעיה, יש הרבה בעיות בסרט, הנה אחת מאוד רצינית, הוא תוכנן לסדרה של 6 סרטים, וצילמו בו מספיק חומר לשישה סרטים, אבל האורך שלו הוא 126 דקות. התוצאה של זה היא שבאמת, כל המלחמה האפית בהתחלה וכל הרקע, הילדות של ארתור, הם פשוט מועצים במהירות שאי אפשר להספיק אפילו להבין מה קורה, וכבר אנחנו בקטע הבא. ומה שמוזר ששאר הסרט הוא, לפעמים יש קפיצות ענקיות, חלקן משעשעות, חלקן סתם מבלבלות, ולפעמים אנחנו מתעכבים על אותו רגע. יש לארתור פלשבק מהרצח של ההורים שלו, שהוא בטוח שזה חלום.
כי כאמור, זה סרט שמצטט מכל מקור אפשרי, חוץ מהמלך ארתור, אז עכשיו ארתור הוא ברוס וויין, אני מניח.
כן, או הארי פוטר, אחד משם.
כן.
לא, הארי פוטר זה הנחש יותר.
כן, זה כזה, זה הארי פוטר, כן, ברוס וויין.
הוא הכל
חוץ מהמלך ארתור.
אנחנו רואים את זה שוב ושוב, את הקטע הזה. כאילו, לא הבנו את זה הפעם הראשונה, אנחנו צריכים לראות את זה שוב.
כל פעם שארתור מחזיק בחרב, הוא כזה...
הוא מתעלף.
הוא מתעלף.
הגיבור שלנו. יש את הרגע המקסים, אגב, שארתור שוב חולם על הרצח של ההורים שלו, והמחשפה נמצאת ליד, והיא אומרת לו שכאילו הוא חייב לעשות משהו, כאילו להרוג חלק ממנו.
הוא חייב להתגבר על המוות של אבא שלו כדי להפוך לגבר בעצמו.
היא אומרת שהוא חייב לעשות את זה כדי שיפסיקו הסיוטים.
Join the dark side you are!
זה היה ערבוב מעניין.
אני לא יודע.
זה היה פיירט יודה מצטט.
כן. ועדיין מבטא אנגלי יותר טוב משל המחשפה בסרט.
אני לא יודע מאיזה מבטא אמור להיות לה, אני יודע איזה מבטא אין לה.
היא מחשפה, מוויץ'לנד, בוויץ' סיטי.
היא מג'יה, כן.
כן. חזרה לתחילת הסרט, יש כאילו את המייג'ס שזה גזע, זה לא כאילו מה שלומדים, למרות ש...
כמו בסרט הבאות.
כן, לא, למרות שוורטיגן כן נשלח ללמוד איתם, אז זה כזה, זה כמו יהדות, כאילו אתה יכול להיוולד מייג' אבל אתה יכול להיות מומר בשלב מסוים.
כן, אבל אני לא כל כך מקבלים מייג' לפורמי.
אז בשורה הראשונה של הפרולוג הזה מתארים את מורדור בתור The Sorcerer Mage, ואני כזה, זה דבר...
המחשף הקוסם?
כן, מיותר לגמרי.
המלך קינג? המחשפה, זה פשוט להראות כמה התסריט של הסרט הזה הוא די מטופש. המחשפה אומרת שהוא צריך לעשות משהו כדי להפסיק את הסיוטים, וארתור מסתכל עליה כאילו, איך את יודעת שיש לי סיוטים? איפה, איך את מצליחה? יש לך כוחות בטח. לא, אתה, לידך כשאתה ישן ואתה זז ומתעורר בבעל, ברור שיש לך סיוטים.
ואז מה שהיא עושה לו זה את הגרסה של הסרט הזה למבחן ה... קופסה מחולית, כי כאמור הסרט הזה מצטט מכל דבר חוץ מהמלך ארתור, כי אתה יודע, אתה חייב להתגבר על הפחד, fear is the mind killer, fear is the little death, חולית לא עובד עליך.
כן.
חנב יד חולית הוא ספר מדע בדיוני מפורסם ופופולרי שהפך לסרט איכותי כמעט כמו הסרט הזה של דייוויד לינץ'.
חולית זה כדורגלן עבר הולנדי, חולית זה סרט שמוסס על ספר מאוד מצליח. אבל כן, המבחן הגדול, הדבר שהוא צריך לעשות כדי להיות אביר ג'דאי, אני לא יודע מה זה אמור לעשות לו, המחשפה רוצה שהוא ילך לאזור האפל, והאביר, איזה מהאבירים?
ג'ימון הונסו?
בבדיר.
בבדיר, the wise.
כן, ג'ימון הונסו.
כן.
אתם רואים אותו, אתם שיהיו חושבים אנגלי. הוא מגבון.
אוקיי. המבטא האנגלי שלו יותר טוב מזה של צ'רלי אנם, שזה מדהים, כי צ'רלי אנם הוא מאנגליה.
כן, זה
קצת
מוזר.
אבל לא, הבדיחה שלי על the wise, זה כזה, בחירת התפקידים שלך אומרת אחרת משהו, ג'ימון הונסו.
הוא היה בשומרי הגלקסיה, קצת.
כן, בתור הבחור הרע מינורי, במהיר ועצבני שבע, או שש, אני לא זוכר, בתור הבחור הרע מינורי, ובפאקינג איך להציל את הדרקון שלי שתיים, בתור הבחור הרע הפורגטבול לחלוטין.
נו, אז פה הבחור הטוב מינורי.
כן.
הוא אומר, אני לא רוצה הוא לא מוכן עדיין ללכת לאזור האפל, קאט, ברוך הבא לאזור האפל.
לא, אוקיי, זו בדיחה.
זה כנראה היה מכוון.
זה בדיחת פרי סטודיוס קלאסית של כזה, מישהו מתעקש, אני לא אעשה את זה, אני לא אעשה את זה, אני לא... הבעיה היא ש... אוקיי.
זה כנראה היה מכוון, העניין הוא שהאזור האפל הזה, לא עושה שום דבר.
מאחר והסרט מצטט, מכל מקור שהוא לא קינג ארתור, זה בוודאי אמור להיות טייק על הביקור של לוק בביצות האפלות ב-Return of... לא Return of the Jedi, ב-The Dark Side Strikes...
The Dark Side Strikes Back to the Cookies.
The Empire Strikes Back.
כן, שמשום מה זה נמצא באי הגולגולת, מקינג קונג.
וכל הקטע הוא... ארוך כמו טריילר, זה פשוט לא יאומן, כאילו, יש מוזיקת טריילרים גנרית כזה, טאם, 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 ויש קפיצות כל שנייה של כזה, הוא נכתף על ידי...
אני אגיד לך איפה זה ימצא אזור אפל, זה ביצות האש, מהנסיכה הקסומה, יש שם מכרסמים בגודל לא רגיל.
עוד פעם.
Rodents of unusual size, הוא נלחם באחד.
דיברנו על הסרט הקלאסי ההוא, על המחזמר שהוא בדיחה על מחזות זמר.
Penis from heaven?
לא, 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 לא בדיחה, לא בדיחה שחורה, כאילו בדיחה אוהבת כזאת, נו.
תהיה יותר ספציפי.
סרט הוליוודי קלאסי שמדבר על תחילת התקופה של הסרטים המדברים שמוצג בתור מחזה זמר.
אוקיי. שיר השיר בגשם,
סבב. שיר השיר בגשם. תודה רבה. דיברנו על שיר השיר בגשם ו... צריך כל כך מעט מאמץ, אני חושב, לעשות לסרט הזה מה שעשו לסרט בתוך סרט בשיר השיר בגשם, לדנסינג קוואליר, להפוך את זה לקומדיה.
כן, זה סאונד גרוע וזה עובד.
לא, את קינג ארתור, כי באמת צריך לערוך את זה עם קצת בוינג כזה בקצנות מסוימות.
אני חושב שיש.
כזה בוינג.
ברצינו, אני... יש סיכוי שקיים בוינג.
כאילו, המלך ארתור נופל די הרבה, אז כל פעם שהוא מחזיק בחרב כזה, וופ, וודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודוד
מתעלף חצי מהפעמים שהוא מחזיק אותה.
ובכן, מאחר ובשלב מסוים של הסרט הזה הוא נהיה משחק מחשב, מה שקורה זה ככה, הוא לקח את ה...
זה פאוראפ.
לא, כן, הבעיה היא שהוא לא היה מוכן, הוא לקח את זה שלוש רמות לפני שהוא היה אמור להחזיק אותה, אז בתחילת הסרט הוא לא מצליח להשתמש בה, ואז כשהוא מזיג אותה יש לו פלוס 5 לחוכמה ולמהירות, והוא יכול כמו מקס פיין לזוז בהילוך איתי, ולמכות שלו יש השפעה כמו הדוקן
בסטריט פייטר. אני חושב שאיבדנו את המאזינים שלנו עכשיו.
אני חושב שהשגנו הרבה מאזינים. מסתכל עכשיו זה משהו מאוד פופולרי, ויותר פופולרי מקולנוע אם אתה מאמין לנתוני המחירות.
שמפורסמים בידי חברות שמפורסמים.
משחקי מחשב, כן, כן, כן. כל הסטודי זה בדיוק כמו להציל את טוראי ריין מבחינת החוט.
האמת לא דיברנו על המקור של אקסקליבר. אקסקליבר, ואני קצת מנסה להבין את הפיזיקה מאחורי זה, או את הכימיה, אני לא בטוח מה הספיקים. אקסקליבר נוצרה בידי מרלין, וזה ההזכור היחיד שלו בכל הסרט.
לא, הם מזכירים אותו פעמיים.
יש, בתחילת הסרט מדמיין על זה שהיה שר הקוסמי או משהו.
כן, אלבוס דמבלדור.
אני לא יודע מה הוא בדיוק שר, כן.
אורן חזן.
הוא עושה דבר. הוא מוזכר רק לפעם אחת. דמות שאמרה לי יודע משמעותי, אני חושב. מרלין, ההזכור היחיד שלו, זה מאוחר יותר כשמסבירים מאיפה אקסקליבר הגיע. היא עשויה מהמטה של מרלין. הוא חישל חרב ממתי עץ.
כאילו, לא אומרים שזה מתי עץ.
אני מניח.
יכול להיות
שעשו... אולי זה עשוי מטאור או משהו, אני לא יודע.
מטאור, כן. מטאור.
מטאור.
אני אומר, יכול להיות... יכול להיות שהסיבה שהמלך מרשף המרושע וורטיגן השתלט על גזע המחשבים בעצמו, זה כי מרלין האידיוט השתמש במטה מברזל, וזה כזה...
זה לא מוליך.
לא רק שזה לא מוליך כיף, הם גם לא מסוגל לסחוב את זה. אז הוא כזה, הוא מסרט עם קסמים, וכזה... ואז רק אחרי שמורדד משתלט על הארץ, הוא כזה, אה, רגע.
זו טעות הקלאסית.
חרב. הייתי צריך לעשות חרב מהברזל, במטה מעץ.
זו הטעות הקלאסית. ברזל מוליך חום, עץ מוליך אנרגיה, באמת. אז מרלין נתן את אקסייבר לאותר כדי שהוא יוכל להילחם במורדרד ולנצח אותו מאוד בקלות.
בקאצין, כן. כמו שאמרנו, הגענו משחקים עכשיו, זה קאצין.
ואז כשוורטיגן בא לרצוח את אותר, אותר לא נלחם בו ממש, כמו שהוא פשוט אומר, טוב, אז זה מה שקורה עכשיו.
כאילו, מסתבר שלמורדרד יש את היכולת להפוך לפיינל בוס מדארק סולס?
אז יש לו עניין שטרמינטר זה... משהו בין טרמינטר לבין...
לא, זה מאוד דארק סולס, או דימן סולס, או אחד מסדר משחקי סולס.
סול סולס.
כן. סול טריי.
אז אוסר, ברגע שאוסר מבין שהוא לא הולך לשרוד את הקרב הזה, הוא זורק את אקסקייבר לאוויר, קורע על ברכיו, היא ננעצת בגב שלו, והוא הופך לאבן, שאז... טובעת במים, כי היא כבדה מדי.
ולוקח 30 שנה עד שהם מוצאים את אקסקלבר מחדש, למרות שעוד פעם, האבן אוטר נמצאת בתחתית המוט.
ווורטיגן היה
שם. מתחת לטירה של וורטיגן, ואנחנו צוללים למטה עם זה עם המצלמה, מטר וחצי.
כן, ומים די צלולים.
כאילו, יחסית לימי הביניים, זה מים מאוד צלולים. זאת אומרת, נניח שכל המים האלה מלאים בכל הגועל נפש של הטירה, אבל...
מדי פעם הופיעה שם מגברת, אבל...
וואו.
יש שתי דמויות שמופיעות מתוך המים, אחת זו הגברת של האגם
שמופיעה לרגע. הגברת מן האגם, כזה Lady of the Lake קלאסיק, אבל יש לנו Lady of the Lake Metal version, וואו 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 וואו.
זה יותר אורסולה מחשפת הים לדעתי.
אם היא הייתה מחולקת לשתיים.
שלוש.
שלוש, כן. זה אורסולה ושני הקרקיובית שנה, זה האמת, כאילו מבחינה
איתו. זה לא רעיון רע.
זה פשוט מבוצע רע, כי גיא ריצ'י לא יכול לעשות CGI. גיא ריצ'י לא יודע לעבוד עם CGI. וואי, CGI בסרט הזה נוראי. כן. זה כזה, שלום 2005, לא התראינו כבר הרבה זמן.
2005, הלוואי 2005.
2005 הגרועה. 2005 הגרועה, לא, אל תגזים.
בצעצוע של סיפור יש CGI יותר אמין מזה.
אוקיי. אבל כן, זה...
וזה קטע מאוד מעניין.
יש בסרט...
יש רעיונות טובים. הביצוע פשוט ממש רע.
הבעיה היא שדבר ראשון, אלו רעיונות מנוגדים. כאילו, התסריט של הסרט, או 14 התסריטים שלו, כמה מהם שלא היו, עובד נגד הבימוי של הסרט, שעובד נגד הדבר שהבמה הזה טוב בו, שזה fast-paced action בכיכוב low-lifes בעיקר, כן?
כן.
ויש...
הוא צריך להציג לנו מלך.
יש לנו שלוש רגעים בסרט, שבהם אתה אומר, כן, זה סרט של גיא ריצ'י, זה כזה... הייתי יכול פשוט... היית יכול להעביר את זה ישר לתוך שרלוק הולמס שלו, ולא הייתי שם לב להבדל.
יש את הגיא שהוא מציג את החבורה שלו, את הפוסי שלו.
כן, אז יש כמה רגעים שהם מאוד גיא ריצ'ים, יש כמה רגעים שהם פשוט כזה, טוב, אופוס אקשן פנטזי הוליוודי מודרני, זה היה יכול לבוא ישר מהסרט הוא של טים ברטון של אליסה בארץ הפלאות, שזה כזה, טוב, זה אפל יותר, זה בוגר יותר, זה משעמם יותר, זה ב-CGI מעצבן, עם נבואה מטומטמת, ויש כמה רגעים שהם כמעט אהבתי, שהם פשוט מישהו שמאוד מאוד אוהב פאוור מטל, וסימפוניק מטל משנות ה-80 שמעצב כריכות אלבומים על המסך.
הקטע עם גבירת האגם נגיד הוא מצולם ממש ממש יפה. זה פשוט מופיע משום מקום, לא באמת מתחבר לכלום ולא תורם שום דבר לעלילה.
הרעיון של גבירת אגם מרושעת, כאילו אנטי ליידי אוף דה לייק, זה אחלה רעיון בתיאוריה, והעיצוב
טראמפ אוף דה לייק,
כאילו וואו, judging much,
אני לא יודע,
lady of the lake shaming very much, אבל זה רעיון מעניין באופן כללי, זה פשוט לא עובד, הרעיון, עוד פעם, הרעיון של הדארקלנד,
תנו לנו הסבר כלשהו,
הרעיון של הדארקלנד שנמצאות תרתי משמע, אתה יודע, לא רק באי אפל, אלא מתחת לאי האפל, זה רעיון מעניין לכאורה, הרעיון שוורטיגן הופך לבוס ממשחק מחשב בסוף, ויש לו חרמש כמו של גרים ריפר או משהו כזה, הוא מעניין ויזואלית.
זה פשוט... עצם זה שיש בית ספר לקונג פו באמצע לונדון בתקופה שנמצאים שם ויקינגים.
כן.
זה צריך להיות סרט בפני עצמו.
כן, ויקינגים נגד קונג פו.
כן.
הסיילים יכולים להפיק את זה ב... הסרט הזה עלה 175 מיליון דולר. הסיילים היו עושים סרט באיכות דומה, הייתי אומר, עם שחקנים קצת פחות מוכרים ב...
175 דולר, כן.
אמרתי להגיד 175 אלף, אבל...
לא, לא, אין להם תקציב כזה.
שמישהו שאל פעם את המנהל של Asylum Studios, כזה, איך אתה מצדיק את הסרטים הגרועים שלך, ואומר, שמע, הסרטים שלי עולים מאית מהסרטים של הוליווד, אבל הם גרועים רק בחלקי... הוא אשכרה אמר, הם גרועים רק בחלקי 10, אז כזה... אני חושב שאנחנו far ahead מהבחינה הזאת.
הם סך הכל מרוויחים כסף, כנראה.
כאילו, אני חושב שהם נסגרו מאז, טבעו אותם למוות פחות או יותר. בטח צצו בשם אחר, אתה יודע, זה כזה.
כן.
אסיילקסם.
אצלם זה הגיוני שזה פשוט יהיה אותו דבר.
מדהאוס פרדקשן, לא רגע, מדהאוס זה חברת אנימציה יפנית מאוד טובה.
כן.
אבל בבקשה.
בבקשה למה?
התחלת משהו והפרעתי לך כהרגלי.
לא, פשוט אמרתי שיש רעיונות טובים בסרט שפשוט...
הם לא מתגבשים לגבי כלום, ועוד פעם...
הדבר העקבי ביותר זה המבטא של הוויקינג.
הדבר העקבי ביותר זה העריכה, וזה עקבי...
לא ההתנהגות של הוויקינג, אגב.
הדבר העקבי ביותר זה העריכה, וזה עקבי בזה שהיא גרועה מאוד. העורך הוא מישהו בשם ג'יימס הרברט, אני...
עכשיו תגיד שהוא זכה בשבעה פרסי אוסקר, 15 בפטה.
מישהו אמר לו, מישהו נתן לו, אתה יודע, 5,000 שעות, ואמר לו, תעשה מזה...
הוא גם מת ב-2013.
וואו.
זה מסביר כמה דברים. זה מסביר כמה דברים.
הם הושיבו אותו.
אנחנו צריכים... אתה בטוח שזה היה, ולמה נכון?
יכול להיות ש... מה, זה ויקיפדיה.
לא, זה כותב.
לא, כן, זה לא, זה סתם, כאילו, טעות של ויקיפדיה, כן.
כן, לפני הדף הלא נכון, אחרי זה היה מאוד מוזר.
אוקיי, העורך של הסרט הזה, זה לא גרוע כמו Suicide Squad, כי ב-Suicide Squad לא הבנת מה קורה בתוך סצנה, כאילו ספציפית לא הבנת, אתה יודע, מרחקים ומקומות בתוך הסצנה עצמם.
גם הבמה היא לא הבין.
כן. פה אתה פשוט לא מבין מה, את המעבר בין סצנות, כי אין... בתחילת, עוד פעם, בתחילת הסרט, אחרי שהם מביסים את מורדרד המרושע, אנחנו רואים את האבירים יורים חצים בוערים, ואני כזה, אוקיי, משמידים כפר של מחשפים או משהו כזה בתור נקמה, זה נראה לי מה שקורה. כן. אבל אז בסוף הסרט חוזרים על הקטע הזה שוב, וזה כזה, זה איזשהו טקס לסיים סוף של עידן מלחמות, אני מניח?
אני לא יודע, אז הם...
כאילו, או הם סתם אוהבים לראות חצים בוערים?
יכול להיות, הם עושים את זה גם בתור הזרה חלק מהזמן. יש להם איזה קטע עם חצים שם.
אוקיי, אני מאוד שמח שדיברנו על Guardians of the Galaxy 2 לפני שבוע, כי זה כזה, אתה יודע, כל פעם שאני רואה את הסרטים האלה של מארוול ואני נהנה, אני אומר, האם סדרתם שלי כאלה נמוכים ואני כזה, לא, זה פשוט ששאר הוליווד כל כך גרועה בלעשות את הדברים הפשוטים מאוד האלה, אתה יודע, זה לא מונע סרט אינטלקטואלי, זה לא מונע סרט קשה, זה אמור להיות בלוקבאסטר שבו אבירים נלחמים באבירים רעים יותר. זה אמור להיות הדבר הכי פשוט בעולם לעשות מבחינת, כתיבה, ומצליחים לסבך את זה שלא לצורך, כל מיני טוויסטים מטומטמים ורעיונות שלא נקשרים, ואתה יודע, ואז אתה רואה משהו עם Guardians of the Galaxy Volume 2, ואתה אומר, כן, זה כזה,
לפחות אתה מבין מה קורה.
כאילו, כן, Guardians of the Galaxy Volume 2 זה סרט עם המון חורים, זה סרט מטומטם, וזה סרט שיש בו המון בעיות, אבל, אתה יודע, הוא רוצה שהוא יהיה מענה לצפייה, והוא מענה לצפייה, אני מבין מה קורה עם האקשן, או דוגמה יותר טובה,
הרניחות מכוונות.
דוגמה יותר טובה, Ant-Man. של גם כן של מארוול,
כן.
שכמו הסרט הזה הוא בבירור כאילו היו המון בעיות בצילומים, ובאנטמן באופן מפורסם החליפו במאי 5 דקות לפני שההפקה התחילה, ואתה יכול לראות באנטמן שעריות של הבמאי המקורי אדגר רייט, אבל הן אשכרה משתלבות בתוך התסריט החדש שלך, ופה זה, אתה יודע, גיא ריצ'י היה בפרויקט הזה מההתחלה, אבל אם מישהו היה אומר לי, הביאו את גיא ריצ'י 5 דקות לתוך הצילומים, או הביאו אותו אפילו אחרי שצילומים התחילו כדי להכניס כמה קטעים גיא ריצ'ים, כמו ש... הביאו את פול גלייזר לביים את האיש, את The Running Man, אחרי שההפקה כבר התחילה ופיתרו שני בעמים אחרים, הייתי אומר,
כן, סופרמן 2.
זה סיפור הגיוני, ורק שעוד פעם,
דוגמה קלאסית.
Running Man וסופרמן 2 עובדים יותר טוב מהסרט הזה שבוים על ידי במה אחד.
אתה יודע מה אמור להיות הסרט הבא של גיא ריצ'י?
מה?
אלאדין של דיסני.
אומייגאד.
זה הולך להיות מעניין. כל מי שלא תהיו בסצנה אחת.
אוקיי, תשמע. אני אגיד דבר טוב, יש כמה רעיונות ויזואליים נחמדים, אני ממש אהבתי את הפסקול.
יש קטעים שהוא משתלב ממש טוב.
אפילו קטעים שמהם הוא לא משתלב, הוא סתם כזה, אתה יודע, הנה המנגינת פולק הזאת רק עם ליווי גיטרה, זה מגניב, זה מגניב. זה נחמד לראות דייברסיטי בסרט כזה שהיא מאוד אגבית, כאילו, כזה. כי אנשים אומרים, למה, אתה יודע, האנשים האלה שאומרים כזה, למה יש בחור קונג פו באנגליה של המאה
הכלשהי.
המאה הכלשהי, ואני כזה, דוד, יש בסרט הזה נחשים ענקיים ודרקונים ופילי מלחמה וכזה.
כן.
כאילו, למי אכפת?
התלונה שלי שלא מנצלים יותר טוב את זה שיש מאסטר קונג פו באמצע האנגליה.
או את ג'ימון הונסו.
כן, טוב, ג'ימון הונסו אמור להיות המנהיג של המחתרת.
כאילו,
לרזיסטנס.
הצלחנו לעבור את כל הביקורת הזאת בלי להזכיר את העובדה שאיידן גלין כאן, והוא משחק מישהו בשם גוספט ביל.
גם הסרט די מצליח לעשות את זה בלי להזכיר.
לא, הוא אחד מהם הכי רשויות בסרט, ואני כזה, כן, הבירה הארתוריאני המפורסם, סר גוספט. ואני, אתה יודע, היו איזה 150 הבירי השולחן העגול.
הוא כן נקרא בסוף סר וויליאם.
אז כאילו, היו איזה 150 הבירי השולחן העגול, ויכול להיות שהוא אחד מהם.
אתה יודע מה אין אבל? שולחן עגול. יש שולחן פקמן. שהוא לא סיים לבנות עדיין.
זה, הסוף של הסרט הזה כמו הסוף של ארבעת המופלאים של סוני, הגרסה המחודשת, שזה נגמר בכזה...
אני יודע איך יקרה לנו.
זה כזה, מה זה הדבר הסמי הגול הזה שהבאת לתוך הטירה הזאת? זה כזה...
זה גלגל גבינה ענק. לא, זו במה לריקודים.
זה כזה, לא, זה בבירור במה לריקודים.
זה שולחן, איך זה יכול להיות?
איך נקרא לנו? אבירי השולחן הפעם קרדיטים.
אני חושב שנקרא לנו אבירי גלגל הגבינה. זה ממש כאילו מנסים להפתיע מישהו או לגרום לסובים, הנה הבנו את הבדיחה, הבנו, אבל זה כל כך חסר תחכום, זה כל כך מטופש.
זה אפילו פחות מצחיק מכסחי השנים החדש.
שזה קשה. אבל זה באמת, אני עוד פעם אומר, הבעיה הכי גדולה של הסרט, יש לו הרבה מאוד בעיות. הכי גדולה בעיניי זה שאנחנו באמת לא צריכים את ארתור. אין שום סיבה לזה שהוא יהיה הגיבור של הסרט הזה. הוא לא מתנהג כמו גיבור, הוא לא... הנבואה הזאת היא סך הכל דור אחד אחורה. וכשאתה מסתכל אנגליה בתחילת הסרט, האמת...
לונדוניום for God's sake.
לא, אבל כשאתה מסתכל על אנגליה, זה נהיה כאילו בורטיגן עושה עבודה די טובה.
כאילו, כן. זה...
יש לו סטורמטרופ. הוא קיים קשרי מסחר עם האויבים הכי גדולים בפוטנציה של, של הממלכה. אתה לא רואה שודדי דרכים, אתה לא...
כאילו, השודדים היחידים זה אנשים שעובדים עם ארתור.
כן. ארתור הוא הרע פה.
הוא היה בחירה...
וגם הוא חי די טוב סך הכל.
כן, זה היה בחירה לא נכונה של במאי לפרויקט. כי גיא ריצ'י טוב ב... אתה יודע, משהו מאוד מאוד מוגבל.
הוא טוב בגיא ריצ'י.
כן. ואם היית פשוט עושה סרט על... אתה יודע, פושע בגרסה ימי הביניימית של לונדון... זה היה עובד בסדר גמור. אם מישהו היה אומר לו, תאבד את סדרת ספרי הפנטזיה, Lies of Locklemore, שזה סדרת ספרי הפנטזיה שאני קורא עכשיו, שאני מאוד נהנה ממנה, על באמת פושעים כאילו בבטם רנג של איזה ממלכת פנטזיה סטייל, סטייל אנגליה של התקופה ההיא, הייתי אומר, זה אחלה רעיון, הוא מתאים לסוג הזה של סיפור, אבל פה לשים אותו על הסרט הזה, היה בחירה רעה מיסודה. להגיד לו, בוא תעשה שישה סרטים, ואז תמצם אותם לאחד, היה בחירה רעה מיסודה. כל דבר
אני יכול להראות את הרציונל הבחירה שלו, כי סך הכל שרלוק הולמס כן הצליח מסחרית. The Man from U.N.C.L.E. כמה שהוא לא הצליח כמו שקיוו, הוא עדיין סרט מבדר. אז אמרו, אוקיי, שווה לתת לו את ההזדמנות. הבעיה היא שכשנותנים למישהו את ההזדמנות, כדאי לוודא שהוא בכלל מתכנן לעשות את הסרט הזה בצורה שתתאים לפורמט.
נעבור לסרט הקלאסי להשבוע.
כן, אז קינג ארתור הוא לא מומלץ.
לא, מומלץ להימנע.
כן.
אנחנו הולכים לדבר עכשיו על...
The Wizard's Ancient Spell.
Into the eyes of the dragon and the despair.
And the lust of a lord.
I must have her. One night with her.
Give birth to an empire.
Behold the sword of power, Excalibur.
The future has taken root in the present. It is done.
One land, one king.
Orion Pictures presents John Boorman's Excalibur.
Excalibur!
Excalibur?
The sword! The sword! ציטוט ישיר מהסרט.
אין סין.
סרטו של ג'ון בורמן.
שוב ג'ון בורמן.
הצלחנו ארבע שנים בלי לדבר על סרט אחד עם צ'רלי אנם, דיברנו עליו פעמיים בתוך חודש. ארבע שנים בלי לדבר על ג'ון בורמן, פעמיים ג'ון בורמן כי טוב. אם כי זה... זה יותר בסולם, זה גבוה יותר בסולם הזרדוס של ג'ון בורמן.
בסולם הזרדוס אפשר לרדת רק למטה.
ג'ון בורמן, לג'ון בורמן יש סולם. כאילו הכי שפוי, כאילו הכי סובר, זה משהו כמו חיית מפנמה, שזה פשוט סרט רגול ישיר.
או הופן גלורי, שזה מבוסס על הילדות שלו.
כן, ולמעלה יש לך את זרדוס, שזה כזה, אני לא יודע למה אני עושה את הסרט מסומם.
זה סרט שבדקה הראשונה שלו נאמר, the penis is bad, the gun is good.
אז אקסקליבר... הוא גבוה יותר מהסרט הקודם שביקרנו של ג'ון בורמן, הלנד הפסיפיק, בסולם זרדוס. כי הוא סרט קצת, הוא סרט די, הוא לא מסומם במובן של ספיד, הוא מסומם במובן של אופייטס. LSD.
אוקיי. הוא מסומם במובן של ג'ון בורמן מאוד מנסה לעשות את הדברים.
ג'ון בורמן אגב גם כתב את התסריט יחד עם רוס פופלנברג.
רוס פופלנברג, פה.
כן, כן. וזה אשכרה נותן קרדיט לבייסט און, למורטה דה ארתור של תומאס מלורי, אז כאילו,
כן.
הוא אשכרה קרא את הספר.
זה אכן הרבה יותר קרוב לגרסות המוכרות של הסיפור.
כן. ובסוף משחקים, נייג'ל טרי, הלן מיר, ניקולס קליי, צ'רי לואיג'י, פול ג'ופרי, ניקול ויליאמסון, ליאם ניסון,
בתפקיד קטן.
כן, ופטריק סטיוארט גם בתפקיד קטן, נראה כבר אז, ב-1981,
כמו פטריק סטיוארט,
נראה בדיוק כמו שהוא נראה היום, האיש הוא ערפד, כאילו, למה הוא לא
שחק? הוא ערפד הפוך, אבל הוא מעולם לא היה צעיר.
כן.
זה הסרט הוא מ-1981.
כן. זה שלוש שנים אחרי זרדוס? שנתיים?
יותר.
זרדוס היה 77?
אמצע שנות ה-70 ככה.
אוקיי, בסדר. אז הוא קצת, ג'ון בורמן הצליח קצת לשקם את, את השם של עצמו, עם כמה פרויקטים יותר לואו-קי, ונתנו לו תקציב מאוד מאוד מסיבי באותו זמן, $11 מיליון, ושמע, הוא הרוויח, הסרט הזה עשה $35 מיליון, שזה ב-1981, אני מאמין, אם מעבירים את זה לכסף של היום, $17 טריליון או משהו כזה.
פלוס מינוס.
אני מגזים.
כן.
לא, אני מגזים.
פלוס מינוס בעיקר מינוס.
זה יצא באותה שנה עם אינדיאנה ג'ונס, כאילו.
אני חושב שאינדיאנה ג'ונס עוד יותר הצליח.
קצת.
טיפה. אוקיי.
הסרט הזה הוא גרסה של אגדת המלך ארתור, כל האגדה. זה אשכרה מנסה לספר בשעתיים ועשרים, וכשהייתי ילד ראיתי את זה שוב ושוב, ואני זכרתי את זה בתור סרט אפי, והתחלתי לראות זה שוב, ואמרתי, אוקיי, זה הולך להיות 3.5 שעות או משהו כזה, 4 שעות אפילו, ואני כזה, שעתיים ועשרים, זה...
כשהייתי ילד ראיתי את זה פעם אחת, כששודר בערוץ אחד בסרט השבוע, אני לא ראיתי אותו עד הסוף, לדעתי אחרי שעה וחצי בערך נכנעתי, ולא כי הסרט היה רע, כמו שפשוט... לא הבנתי מה זה
אמור
להבין. זהו, הייתי צעיר מדי בשביל להבין מה קורה בכלל.
אתה עדיין צעיר מדי להבין מה קורה לפעמים, אני חושב, בסרט הזה.
בני אדם הם גזע צעיר מכדי להבין מה קורה בסרט הזה.
אז כן, הסרט הזה הוא עיבוד של פחות או יותר כל האגדה ארתוריאנית, כי הוא מתחיל עם אוטר, אבא של המלך ארתור, ועובר דרך כל מה שקרה לו, ממשיך עם הלידה של ארתור, איך ארתור נהיה מלך, איך ארתור הפך ממלך טוב למלך גרוע, והקרב האחרון של המלך ארתור. הסרט הזה מכסה בסולם...
מרלין הוא למעשה דמות ראשית פה.
כן, היה יכול לקרוא לזה מרלין, אבל אז כל המעריצים של הסדרה של ה-BBC היו כזה, מרלין, ואני היה כזה, לא, לא, זה לא מה שאתם חושבים.
זה לא סם נייל.
לא. נייג'ל טרי הוא לא כזה בחור חמוד.
נייג'ל טרי הוא ארתור.
כן.
ואני רוצה לומר שגלי נייג'ל טרי, אם את צ'רלי האנם אני מאשים בזה שהוא אנדר אקטר, כי הוא לא מביע שום רגש מעבר למצב הבסיסי שלו, נייג'ל טרי הוא בערך אובר אקטר בטירוף.
הוא שחקן תיאטרון אני מאמין רוב הזמן, וזה
כן,
סרט
אני מאוד... רגש שהוא מנסה להגיע למושבים באחורי האולם. אז זה כל הדמויות, כולם צועקים בסרט הזה.
כן. זה סרט סופר תיאטרלי, סופר כאילו מוגזם, ואני חושב שזה עובד לרוב הזמן.
סופר תיאטרלי במובן של השחקנים חושבים שהם נמצאים בתיאטרון.
ערכי ההפקה הם לא של תיאטרון, ערכי ההפקה מאוד מאוד גבוהים לאותו זמן.
מצד שני, נייג'ל טרי מגיים את ארתור, ולא מסוגל לבטא את השם מרלין. הוא אומר מולם, מולם, מילום, כל מיני גרסאות. והרגע האהוב עליי זה האופן בו הוא אומר המשפט היחיד שלו שהוא לא מוגזם בצורה כלשהי, זה המשפט החרב שלך נגנבה, הנה אקסקליבר. שזה, זה הייתי מצפה שיהיה קצת יותר סיפור. ואז אומרים לו, לא, לא, תחזיר את החרב לסלע, זה לא יכול להיות שזה אתה. אוקיי, שלופ.
זה כזה, כמעט רגע מהסימפסון.
כן.
הוא לא שם לב.
הוא אומר סימפסון.
כן, תשמע, הבעיה הגדולה באמת, נייג'ל טרי, אני לא יודע איך הוא היום, כי הוא עדיין משחק,
הוא מת.
הוא מת?
כן. האמת שכמות מפתיעה מהשחקנים בסרט הזה מתים, מהשחקנים הצעירים בסרט.
כן, הוא מת לפני שנתיים, רק בגיל צעיר יחסית 69.
יש פה כמה שחקנים שנפטרו בגיל די צעיר.
כן, אוקיי, כללת המלך
האחו. כן.
אבל הוא היה רק בן 34 שהסרט הזה צולם, ובבירור המשקל על הכתפיים שלו בתור שחקן קולנוע, זה לא עבד.
שחקנים בני 34 יכולים...
לא, כן, אבל יכול, אני לא יודע אם... לא, הוא היה רק בשני סרטים לפני זה, כאילו באריה בחורף, ולפי, אתה יודע, לפי הגיל שבו הוא היה, אז הוא בטח היה איזה ניצב ברקע או משהו כזה, ומשהו בשם Slade in Flames.
אני לא, חוץ מטרויה, אני לא ראיתי אף סרט אחר שהוא היה בו.
לא, Slade in Flames, אני מניח לא סרט קונצרט של הלהקה סלייד.
כנראה שלא.
אז אני אכנס ואני אראה סרט.
או סרט שבו הלהקה פשוט בוערת.
פילם סטארינג ממברס אוף בנד סלייד, זה דווקא כיף.
אוקיי.
מרק המוד קרא לסלייד אין פליימס.
בשנות ה-70 היו עשור מאוד מעניין.
מרק המוד קרא לסלייד אין פליימס, The Citizen Kane of Rock Musicals. אנחנו צריכים לדבר על סלייד אין פליימס מתישהו מסתבר.
יום אחד נגיע אליו כנראה.
ג'יזוס קרייסט. אז כן, אני חושב שהכתפיים שלו קצת דקות מדי לשאת את המשקל של הסרט, כי לקראת הסוף אמרו לו, אתה יודע, המלך ארתור הזקן, שהחיים עיקרו אותו ושברו אותו, והוא צריך לצאת לרכיבה הקלאסית האחרונה שלו, ואני כזה, אין לך את האישי.
יש לו איפור.
לא, כן, אבל אין לו את הכובד משקל של האישיות של זה. נגיד, פטריק סטיוארט מופיע בסרט הזה. פטריק סטיוארט כבר אז יכול היה להקרין את ה... אתה יודע, מצד אחד את האיש הצעיר מלא החיים, שזה כזה, בטח בוא נצא לקרב, נקרא להם את הצורה. מצד שני גם את ה... אוי, החיים שברו אותי. ופטריק סטיוארט מופיע בסרט הזה לחמש דקות בערך.
קצת יותר, אבל הוא לא דמות ראשית
במיוחד. הוא היה יכול לעשות זה. אתה יודע, ליאם ניסן... של ימינו, כן. יש לו, אתה יודע, הוא כבר הפסיק לנסות לשחק, אבל יש לו את הנוכחות בשביל להעביר את זה.
אני לא משהו מנסה עוד מדי פעם, בסיילנס הוא די ניסה.
אוקיי, אבל, עם כל ביקורת שיש לי על אקסקליבר, אני חושב שזה סרט טוב, שזה סרט טוב שיש לי את הביקורת הכי מוזרה אליו, אני, לא הכי מוזרה, ביקורת שאני בדרך כלל לא עושה לסרטים, של הוא קצר מדי. זה סרט שמנסה...
40 דקות.
כן, זה סרט שמנסה להעביר כל כך הרבה מבחינת העלילה, הוא סרט שמנסה להיות אפי, והוא צריך להיות איזה 3 שעות לפחות, פשוט כדי שחלק מהמעברים של הדמויות יראו יותר רגיוניים. רוג'ר איברט כתב בביקורת עליו,
דינג,
תודה. כתב בביקורת עליו שבגלל שהדמויות כל הזמן נעות כל כך מהר במרחב ובזמן, אנחנו לא מרגישים את ההיגיון בהתנהגות שלהם. ארתור הוא שנייה אחת, זה המלך שוחר שלום שמחפש ליצור אחווה בין כל בני אדם, ולא רוצה להוביל למלחמות, וסצנה אחרי זה הוא כזה, מי זה הביר הזה שחוסם את הדרך? אני אקרא לו את הצורה, אני אשבור את הקסם של אקסקליבר רק כדי לנצח אותו בקרב, כי אני שונא את המניה כזה. ושנייה אחרי שהוא הורג את הביר הזה, הוא כזה, אוי, מה עשיתי? זה כזה, אני מצטער אלוהים, כאילו, קח אותי במקום אותו.
כן.
וזה צריך הרבה יותר זמן, אבל כל אחד מ... אני חושב שאפשר לקרוא לזה פרקים, יש מסתכל על זה בערך 5 פרקים שאתה אשכרה יכול להגיד כזה, אוקיי, זה הסיפור של אוטר, זה הסיפור של ארתור, זה הסיפור של לנסלט, זה הסיפור של פרסיבל, ובסוף זה הסיפור של מורדרד פחות או יותר.
אפשר.
כל אחד מהם עובד בפני עצמו, כי בניגוד לקינג ארתור שפשוט כזה, טוב, זה אוסר, מה הוא? הוא מלך חם, אנחנו יודעים את זה, כי אריק בנה משחק אותו.
כן, אריק בנה עם זקן. רק מלכים.
אריק בנה עם זקן, כן. פה לעומת זאת, כשאנחנו מקבלים את הסיפור של לותר, זה סיפור די מעניין. הרעיון של, אתה יודע, הוא קיבל את החרב ממרלין, כמו בקינג ארתור.
שפה משחק אותו גבריאל בן, שגם אגב בדרך כלל משחק דמויות חכמות.
הוא מת? אני מפחד לשאול.
לא שידוע לי.
אוקיי.
אתה מפחד לבדוק.
אני מפחד לבדוק, כן.
לא, אני חושב שהוא בחיים. הקריירה שלו מתה.
רגע, משחק אותו ניקול וויליאמס, לפי מה שרשום פה.
לא, ניקול וויליאמס הוא מרלין. אני דיברתי על אוטר.
כן, סליחה, אוטר.
ניקול וויליאמס מת.
כן.
וויליאמסון. אל תדאג.
בכל אופן, אז הרעיון הוא שהוא, אתה יודע, הוא מצליח אכן לאחד את אנגליה כמעט, והוא רגע של לכרות הסכם שלום עם המלך היריב של, של האזור הזה, אבל אז הוא רואה את אשתו של המלך הזה והוא מתמלא בתאווה.
וזה לא בצורה הכי מעודנת שאפשר.
לא, כן, אבל זה הסבר טוב לנפילה של האיש הזה ולמה ארתור, הבן שלו, יצטרך להתגבר עליו אחרי זה.
מרלין גם מסכים לעזור לו בתנאי שהוא יקבל את הילד שיוולד מהתאווה הזאת.
ומרלין כזה, וואו, אתה הולך, כל מה שעבדנו עליו אתה הולך להרוס, תן לי לפחות את הילד שלך שאני אנסה לעבוד איתו.
ועד איך אנחנו גם מגלים, אנחנו חשבים לדמות של מורגנה, מי שידוע גם בתור מורגנה פיי.
הלן מירן.
הלן מירן, כשהיא מבוגרת, אבל פה היא עדיין ילדה, ואנחנו נחשפים בצורה די יפה לזה ש...
יש משהו מוזר בילדה הזאת.
יש לה איזשהו כוח.
תדמיינו את כל התאומים הקריפים מכל סרט עם מה שפעם ראיתם, אבל בתור דמות אחת. זה כזה, אם מישהו לקח שני תאומים קריפים וכזה...
זה לא הצליל שהייתי חושב עליו, אבל אוקיי.
אני לא יודע.
שוויפ, כן. יש את השלומפ שזה כשאתה תוקע את החייב חזרה.
ובגלל שאוטר נותן לתאווה שלו להשתלט על הרצון שלו להניג את אנגליה, הוא, אתה יודע, הבעל הכועס מגלה אותו, והוא נהרג, ולפני שהוא מת, הוא תוקע את אקסקליבר באבן, ככה עושים את זה,
כן.
ואומר, אף אחד לא יוכל להחזיק אותה מלבדי, ומרלין שעומד בצד אומר כזה,
אוקיי.
לא, מרלין שעומד בצד כזה, מוסיף כזה תיקון, רק מי שראוי יוכל לשלוף את החרב. בויפ.
כן, אגב, כל מה שמרלין אומר מתגשם. זה קטע מלהיות, קטע של להיות מחשף.
קטע של להיות מרלין באופן ספציפי.
כן. הוא מאוד עתיק, הוא מאוד חזק,
אבל הוא,
אבל
לא,
הוא בשעה מסוים הוא כן אומר שהוא הולך וגוסס, וההסבר שלו זה שהאל האחד של הנוצרים הולך ותופס את המקום שלו על חשבון האלים הקדמונים.
זה עכשיו, מאוד...
זה לא ממש מוסבר למה הכוונה בדיוק, זאת אומרת אם הוא שואב את הכוח שלו מהאלים או מהאמונה בהם, אבל זה כן רעיון שכשמורגנה באה אליו כשהיא כבר מבוגרת ורוצה ללמוד ממנו איך להיות מחשפה חזקה.
מסוגו, כן.
הוא מאוד מאוד מפקפק בסיכוי שלה בכלל לשרוד.
זה במידה רבה, אני לא יודע אם פיטר ג'קסון ראה את זה, אבל זה מאוד השפיע על הגרסה שלו, אני חושב, על שר הטבעות, כי זה סרט על מעבר הזמן, על סוף של תקופה, וכל הרעיון הוא שמה שאנחנו רואים זה שוב ושוב את עידן אחד נגמר, אז כזה העידן של אוטר נגמר, ואז ארתור מגיע, ואז העידן שלו נגמר, ואז העידן של לנצלות נגיד, ואז העידן שלו נגמר.
זה שמאוד אומר שבני אדם הם זמניים.
כן, אז כזה המיתוסים ממשיכים לסגשג, אבל בני אדם הם זמניים.
כן.
ואז אנחנו עוברים לחלק של ארתור, שבו הוא גדל בתור נער צנוע, שהוא אפילו לא אביר, הוא נושא כלים של אביר, של האח שלו, ו... מסתבר שיש תחרויות כבר שנים של כזה, מי יצליח לשלוף את החרב מהאבן, ואף אחד לא מצליח.
אוקיי, okay, זה הגיוני.
כן.
הם יודעים שמי החרב הייתה, הם יודעים שהיא שם, יש איזה דרואיד שמנופף בננה או משהו כזה, כל פעם שמישהו רוצה לגשת. יש טקס שלם סביב זה, הם אפילו עושים קרב ג'אוסטינג כדי לקבוע מי יהיה הבא שינסה לשלוף את החרב, פטריק סטיוארט לא הצליח לשלוף את החרב, זה ממש זה תקוע.
כן, זה קשה. אם פטריק סטיוארט לא ראוי מי כן, נייגל טרי. נייגל? נייג'ל?
אני מניח שזה נייג'ל.
נייג'ל טרי ראוי, הוא שולף את זה כאמור בסצנה די קומית, ומה שנחמד זה שבמקום שפתאום זה יהפוך להיות סרט מיתי על איך זה, כן, הוא תמיד היה ראוי לשלוט, הוא לא בטוח בעצמו, הוא מאוד כזה לוק סקייווקר כזה, כזה, אין לי מושג מה לעשות. ואז מרלין לוקח אותו ולמד אותו, אתה יודע, 5 דקות, ואתה אומר, אוקיי, עכשיו הוא פתאום יהיה הביר הגדול וכזה, לא.
טוב, עדיין צריך הכוונה.
לא, עדיין צריך הכוונה. הוא משתתף בסצנת אקשן אחת, שבה הוא בקושי מצליח לנצח הביר אחד, וכשאתה יודע, כשהאנשים שמולו, כי ברגע שהוא מופיע מיד הממלכה מתחלקת לשניים, זה כזה אנשים שאומרים, טוב, תראה, הוא המלך המיתי, ואנשים ההגיונים שאומרים,
זו לא שיטת ממשל.
איזה ילד ששלף חרב מאבן לא יכול
להיות strange women lying in ponds.
כן,
כן.
את השלימות שורת המונטי פייתון כרצונכם.
כן, זה... אבל זה מה שמעניין היום שבזמן שהממלכה נקרעת בינתיים בין התומכים שלו למתנגדים, מה שארתור עושה זה לברוח מהמקום, והוא מעביר לילה ביער כשמרלין לצידו. ומרלין אומר לו, כאילו, מה אתה רוצה שנעשה? עכשיו הולכים לישון, כי מה אתה רוצה שאני אעשה?
זה מעניין. זה סצנה מאוד הגיוני לסרט כזה אמיתי.
וזה מעניין כי הסרט לא בא ומציג לנו את ארתור בתור גיבור, הוא מציג בתור מישהו שלפחות בהתחלה זה נראה לו גדול עליו. ואני... הוא מבין מה הוא עושה, אבל הוא לא יודע מה לעשות עם זה.
והסצנה שבה הוא נהיה מלך, אני מאוד אוהב את זה, היא לא סצנת, זה לא רעיון של קרב אפי, זה הוא ניגש לבחור שנלחם מול העלייה שלו לשלטון, והבחור הזה אומר, אני לא יכול לשרת תחתך, אתה לא אביר, והוא אומר, אתה צודק. והוא כן. נותן לבחור את אקסליבר, והוא אומר, בבקשה תחתיר אותי כאביר, והוא כזה, תראה, אני המלך חמיתי, הם יודעים את זה, אתה יודע את זה, אתה יודע, האלים שלנו יודעים את זה, כן. אבל אני מכיר בעובדה שלך יש ניסיון, אני שם את חיי בידיך תרתי משמע, וזה משכנע אותו, אה, יש לבחור הזה מידה של היגיון, הוא לא סתם איזה אידיוט.
כן, לא רק זה, גם ארתור מוצג שוב ושוב בסרט כמישהו שמאוד מאוד מכבד את החוקים. יש קטע שבו סר גוויין, כן. ליאם ניסן, מאשים את המלכה
גווין
אביר בזה שהיא לא נאמנה למלך.
זה שהיא שכבה עם
לנצלות,
זה שהיא שכבה עם לנצלות, שזה נכון.
כן.
לנצלות בחור מאוד יפה.
המלך מסרב להכיר באפשרות, ולכן מחליטים שיהיה דו קרב שבו מישהו יגן על כבודה של המלכה נגד סר גוויין. אבל המלך לא יכול להילחם בעצמו, כי החוק קובע שהמלך חייב להיות שופט בקרבות כאלה. ולכן מביאים את לנצלות ש... קוראים ללנסלוט שיהיה האביר שיגן עליה. לנסלוט מאחר להגיע כי הוא נלחם בעצמו בחלום, היה לו איזה קטע מוזר.
זה הרגע שבו לא מתקרבים לתשע בסולם זרדוס.
כן.
יש כמה רגעים כאלה.
כן, אז מי שמתנדב במקומו זה פרסיבל, שהוא נושא הכלים של לנסלוט שחולם להיות אביר, אבל בינתיים עושה עבודות במטבח.
כן, וארתור מכתיר אותו בסצנה כן, זריזה,
כי צריכים
אומר...
מישהו.
ואז גוויין מגיע בזמן, ואתה... לנסלוט מגיע בזמן, ואתה אומר, אוקיי, זה היה חסר חשיבות.
כן, יש לך אבל... אביר נוסף.
אבל אז כאילו בסוף הסרט, שפתאום זה הופך להיות הסיפור שלו, אתה אומר, זה למה היו צריכים להכתיר אותו, כדי שהוא יכול להיות אביר בחלק הזה של הסרט, בתור כן. הבחור הצעיר שמאבד לאט לאט את האמון בעולם.
ולא רק זה, בחלק הסופי של הסרט, לנסלוט כבר איבד את האמונה במלך ארתור ובאבירים. הוא היה החבר הטוב ביותר שלו, לפחות, לפי מה שארתור טוען.
האביר הכי טוב, הוא אומר. הוא היה האביר המושלם.
כן, אבל הרומן שלו עם גוינבר פשוט יצר קרע ביניהם. ארתור לא הרג אותם, אבל הוא זנח את אקסקליבר.
נידע אותם פחות או יותר.
הוא זנח את אקסקליבר לידם כדי להראות שמבחינתו, זה קצת פתוח לפרשנות הקטע הזה, אבל כמו שאני מבין, מבחינתו, הבחינתו אין לו יותר בשביל מה לשלוט, אין לו יותר את ה... זה, הוא ממש אומר, אין לי כוח לזה, לדברים האלה. אתם רוצים לעשות דברים בניגוד למה שאני אומר? הנה, תעשו דברים בניגוד למה שאני אומר, אני לא חי עליכם יותר. ולנסות, כשאנחנו רואים אותו לקראת סוף הסרט, בתור אדם זקן כבר, הוא ממש מדבר נגד האבירים ונגד המסע לחפש את הגביע הקדוש, הוא כנראה יותר טירוף של ארתור ממטרה אמיתית שאפשר להשיג. ופרסיבל הוא היחיד שממשיך לחפש את הגביע, הוא היחיד גם מבין האבירים שיוצאים לחפש ושורד. והוא גם בסופו של דבר היחיד ששורד את המלחמה. כי... וכל זה התחיל מהרגע ההוא שבו לנסלוט איחר להגיע לדו קרב, והם נאלצו
להכתיר מישהו במקומו לדקה.
כן.
זה סרט, כשסיימתי אותו חשבתי שזה מאוד הזכיר לי סרט אחר שאני מאוד אוהב, את קונן הברברי של מילוש. כי זה שניהם...
רומן?
לא, מי ביים את קונן הברברי?
אני לא זוכר. לא מילוש פורמן.
לא מילוש פורמן. רגע, עכשיו אני צריך לחפש את זה, אבל כן. כי שני הסרטים האלה קיימים, וזה הולך לשמע נורא פלצני, אבל אין לי ברירה, במובן המיתי והקונקרטי בו זמנית, כאילו
הצלחת, ש... יפה. הצלחת.
תודה רבה. כי קונן הברבר יצא שנה אחרי, אני בטוח שהוא יצא שנה לפני זה. ג'ון מילוש.
מילוש, לא?
מילוש, כן. הייתי קרוב, מילוש. הם קיימים גם במובן המיתי של, אתה רואה אותם בתור... אתה יודע, משהו...
אולי גסטון כתב את
קונן הברבר. כן.
אוקיי, לא ידעתי את זה. המשך.
אתה יודע, הכל בהם במידה כלשהי גדול מהחיים, וזה מוצג במין כזה ריחוק של, אתה יודע, קונן הברברי מתחיל וכזה, זה הסיפור של קונן הברברי, והאגדה של שמו, ומספר על ידי דמות שמופיעה בתוך הסרט. אבל באותו זמן העולם מרגיש נורא נורא אמיתי וקטן, כנראה בגלל אין להם CGI, אין להם את היכולת כן, לבנות עולם גדול.
זו התקופה של מקס הזוהם.
כן, אז אתה צריך ליצור תחושה של מיתוס ממעט מאוד דברים, וכתוצאה מכך אתה יוצר משהו שהוא בו זמנית גם מאוד מאוד גדול מהחיים, אבל גם מאוד מאוד כזה, כן, זה סתם, זה אנשים.
יש פה הבדל מאוד גדול בין אקסקליבר לבין קינג ארתור. קינג ארתור עם כל התקציב, עם כל הניסיונות, כל הטכנולוגיה המודרנית, עדיין נראה כמו פשוט סרט, כמו ניסיונות לעשות כל מיני דברים שהופיעו בסרטים אחרים. אתה לא מרגיש שאתה נמצא שם. באקסקליבר, אפילו רק בהתחלה, הסצנה שבה מרלין מזמן את נשמת הדרקון, לא נשמה, את נשמת הדרקון.
כן.
כדי
זה ערפל.
ליצור ערפל, זו. ואוטר רוכב על הערפל הזה, יש בזה איזה משהו, זה נראה כמו רגע אגדי, זה נראה כמו רגע מתוך עולם אחר, שעדיין הוא דומה לעולם שלנו, אז יוצאת התחושה של, אם בעולם שלנו היו קוסמים, והיו דברים כאלה, אתה יודע, כמו נגיד בסרט הסרט הדיברות, מצטער איך שהמשפט הזה יצא, אבל
כן,
כמו
כן.
בסרט הדיברות, שהאפקטים של התקופה גרמו לזה שהיו צריכים להשתמש הרבה פעמים באפקטים פרקטיים, ולא בכל מיני טריקים של
הרפאה. הם היו צריכים לבנות את הפירמידות.
זה פחות נורא.
כן.
עשו את זה כבר פעם אחת, יכלו עוד פעם. אבל הרעיון הזה שכשאתה רואה את האפקטים מתרחשים באותו מקום שבו השחקנים נמצאים, הם צולמים יחד עם השחקנים, זה נותן איזו תחושה. עכשיו, היום זה בעיקר נראה זול והרבה פעמים פחות אמין, אבל כשעושים את זה כמו שצריך, זה ממש יוצר את ה... זה בונה עולם בצורה מאוד אמינה.
אני מדבר על משהו, אבל מעבר לאפקטים, אני מדבר על... אתה יודע... אתה מרגיש בסרטים כמו אקסקליבר וכמו קונן הברברי שהם נעשו מתוך חזון מטורף ואישי של מישהו.
בהחלט מטורף, כן.
לא, אבל זה לא סתם, כן, זה סרטים ומישהו השקיע בהם ומישהו רצה בהחלט להרוויח כסף בחזרה, אבל אתה מרגיש כאילו, אם אתה אוהב או אם אתה לא אוהב, אתה חייב לכבד אותם על כזה. ג'ון בורמן לא עשה את הסרט הזה כי הוא היה צריך להרוויח כסף כדי לעשות את הפרויקט האישי שהבא שלו. הסרט הענקי הזה על אבירים ומול אבירים, מול מחשפים, על מבוכים ודרקונים, whatever, הוא סרט אישי לחלוטין בו זמנית. ואני מאוד אוהב את העובדה שהמימד המיתי שבו לא מרגיש מוזל, כאילו אין ממש הסבר לקסמים. זה כזה, מרלין, אתה יודע, הם מדברים כל הזמן על נשמת הדרקון, אתה לא רואה דרקון בשום צורה, כאילו הדרקון באותה מידה יכול להיות, הדרקון, אתה יודע, הוא אומר, הדרקון זה כל מה שסביבנו, הדרקון כן. זה הטבע.
יש הדרקון... איזה פסל של דרקון, אבל זה לא זה, זה לא זה הדרקון.
זה לא זה, זה כזה, האנושות לא יכולה, אתה יודע, זה אלוהים, זה הגרסה שלו לאלוהים, זה כזה הטבע, הדבר הענקי הזה שאתה לא יכול לשלוט בו, ואפילו אני, הקוסם הדגול מרלין, יכול להשפיע עליו ממש קצת, כאילו הוא אומר לקראת סוף הסרט, הוא אומר, הכישוף הוא שטלתי על אוטר בתחילת הסרט, של לשנות את דמותו. לא, אתה יודע, לגרום לעשות הולוגרמה, אני מניח, של הבעל האמיתי מעלה כדי שיוכל לאנוס את האישה היא.
כן.
זה דבר שקורה בסרט, אין מה לעשות. הדבר הזה אומר, לקח מני, אתה יודע, תשעה ערכים וכוח אינסופי, ואתה אומר, אתה יודע, ובסרטים מודרניים זה היה כזה, כן, הוא יורק כדור אש או משהו כזה. כן,
ווש, זהו.
בלה בלה בלה, פשו
פשו. כן, המחשב על קינג ארתור מזמת, נחש ענק, ואז... פשוט הולכת הלאה, כאילו, אין שום בעיה
זה. אני חושב שהבעיה עם אקסקליבר עוד פעם זה עניין של זמן, כי כל סיפור בנפרד עובד נהדר. המפגש של ארתור, כשהוא כבר נהיה מלך עם לנסלוט בפעם הראשונה, שלנסלוט שומר על גשר, פשוט כי הוא אומר, אני באתי מארץ רחוקה ואני מחפש מישהו שראוי להיות המלך שלי, כאילו מישהו שראוי להיות האדון שלי.
הוא בא מצרפת.
תשמע,
אני לא יודע.
תשמע,
ברגל זה הרבה, כן.
לא, באמת זה, אתה יודע, בתקופה, טוב, בתקופה היא כן, זה הרבה, אבל...
בתקופה היא האנגלים והצרפתים כל הזמן נדדו אחד לשני.
אבל כן, הרעיון הוא שאתה יודע, הוא פשוט שומר על הגשר הזה עד שהוא יפגוש מישהו שראוי להילחם בו. וארתור לא אפילו ארתור, אתה יודע, אפילו המלך ארתור לא מסוגל לנצח אותו, והוא צריך לזמן את כוחה של אקסקליבר כדי לנצח את האיש הזה. ובגלל שהוא זימן את הכוח הזה למטרה שהיא אנוכית לגמרי, רק כדי להראות שהוא הבוס, פחות או יותר, החרב נשברת.
מרלין מגדיר את זה, שברת את מה שאי אפשר לשבור.
זה רגע נהדר. הסיבה שזה לא עובד הכי טוב, זה כי זה בא 5 דקות אחרי שראינו את ארתור בתור המלך הטוב והשלם, ואנחנו כזה...
וכי נייג'ל טרי לא בדיוק מצליח למצוא את הטון הנכון לבטא את זה.
כן, זה כזה... זה כמעט שם, זה כזה, זה טוב, זה היה יכול להיות, אתה יודע, דגול, זה היה יכול להיות מצוין.
אני חושב שהסרט הזה, יש לי הרבה בעיות איתו, ומעבר לעניין של הזמן, זה גם כי פשוט ג'ון בורמן הוא מסוג הבמאים שעושים דברים, בין אם הם יעבדו או לא. אין לו יותר מדי סינון בדברים האלה, ולפעמים זה מבריק ולפעמים זה זרדוס.
לפעמים זה מבריק ולפעמים זה זרדוס. אני מקווה שזה צריך להיות השם של הביוגרפיה שלו בעברית.
רק בעברית.
איך? סמטו תסברי לי את סמטו עם זרדוס?
כן. אבל יש פה רגעים באמת שמבוימים בצורה נהדרת. לקראת הסוף יש את המלחמה של ארתור נגד
הכוחות של מורדרד,
מורדרד שאינו מחשף עתיק.
הוא הבן של המלך ארתור עם החצי אחותו מורגנה
שהתחסתה לגוינביר.
אתם מבינים? אתם מבינים? כמו שאבא שלו עשה, ככה נעשה לו.
בניגוד למרלין זה לא דרש ממנה תשעה ירחים של מנוחה, זה דרש ממנה תשעה ירחי לידה.
לא, אבל זה כזה, היי, אתם רואים אנשים שעשו את קינג ארתור? כך עושים שימוש במוטיבים חוזרים, חבר'ה.
כן, אגב.
לא פשוט מביאים למישהו להחזיק את החרב ועושים קאט.
אגב, מחשפים הם בדיקת ההיריון הטובה ביותר בעולם. הם ישר יודעים שהם נכנסו להיריון או לא. הקרב של מורדרד נגד ארתור, שבעצם מורדרד שם כי מורגנה רצתה להשתלט על הממלכה.
כן.
בעזרת הצאצה שלה. יש שם, המלחמה הזו מתרחשת כשברקע יש ירח אדום או שמש אדום, אני לא בטוח אם זה ירח או שמש.
כן.
גוף שמימי אדום.
בערפל נוראי, כדי להפתיר את העובדה שאין להם כבר תקציב לעוד חיילים.
כן, אבל זה ממש ממש יפה מבחינה חזותית.
והרעיון שלנצלוט חוזר, אתה יודע, לרכיבה האחרונה שלו, כי הוא, אתה יודע, המלך מצא את עצמו, אז הוא... זה מאוד משחק על הקטע הזה של פישר קינג, לא בהכרח הסרט האהוב שאתם חושבים עליו, אלא...
של הציפור כאילו?
לא, פישר קינג באופן כללי זה מונח מיתי, הרעיון הוא שהמלך הוא הארץ והארץ הוא המלך, אתה יכול לראות זה, אתה יודע, בהמון זאת, מלך הרעיון זה מופיע כאילו, אם המלך טוב, אז הארץ, כן. אז הארץ היא בריאה, ואם המלך רע, אז הארץ היא חרבה, אז ברגע שאתה יודע, אנגליה נהיית מקום מחורבן, ברגע ש ארתור מוותר על השלטון פחות יותר, ופשוט יושב על הכס שלו, והוא עשה את זה באשמת לנסלוט, כי לנסלוט ואשתו בגדו בו, וברגע שהוא מוצא את עצמו, אתה יודע, אנגליה מתחילה לאט לאט להשתפר, ולנסלוט מוצא את עצמו שוב, הכל מקושר. והחזרה של לנסלוט היא כזה רגע אפי של כזה, אוי אלוהים, זה לנסלוט. וכשאתה חושב על זה, זה די מדהים, קראים אותו בסרט בשתי סנות קרב עד עכשיו, ובאחד מהם הוא בעיקר חטף מכות.
כן, ובשנייה הוא נלחם בעצמו.
כאילו, הוא נלחם גם
בטעות. בטעות.
הוא נלחם גם בטעות. שלוש סנות קרב.
הוא נלחם בעצמו בטעות.
ואפילו המאבק הסופי בין ארתור למודריד, שזה, אתה יודע, לכאורה זה משהו מאוד זול. אף אחד מהחבר'ה האלה הוא לא אשף אמנויות לחימה, הקוריאוגרפיה לא מרשימה מיוחד, אבל מודריד משפד את ארתור עם החנית שלו, ואז אנחנו רואים, אתה יודע, לא בדיוק בלונג שוט, אבל מספיק בלונג שוט שנראה את הגופים המלאים שלהם ואת העולם מסביבם, את ארתור מתקדם על החנית, כאילו משפד עצמו יותר ויותר, רק כדי שיוכל להגיע למודריד. והם הורגים אחד את השני בו כן. זמנית, זה רגע נהדר, זה פשוט רגע יפה, יפה.
כן ולא. סרט, אני חושב שהוא, יש בו, הוא יכול להיות טוב, אבל אני הרגשתי שפה דווקא הפתאומיות שלו קצת הרסה משהו.
עניין של הזמן.
כי כל הזמן אתה רואה אותם, בכוונה הסרט לא מפגיש אותם אחד עם השני. כל אחד מפקד על הצבא שלו, אבל הם לא מתמודדים אחד עם השני, ואז פתאום הם כן. וזהו. וזה, יש את התחושה של קפיצה, גם עם לנסלוט אגב, הוא מופיע שוב בזמן הקרב, כשהוא כבר זקן, והוא מופיע והוא מציל את ארתור ואת פרסיבל,
כן.
מהאבירים של מורדרד שמנסים לתקוף אותם, ואיזה כיף, ואיזה יופי של לנסלוט חזר, ואז קאט לנסלוט שוכב גוסס.
עוד פעם, יש פה קצת
חסר משהו.
הסרט זה צריך עוד 40 דקות. לפחות, כאילו, או אפילו...
אני לא יודע לגבי זה, אבל אני כן חושב שהסרט הזה הוא בהחלט נותן יותר תחושה של אפוס מרוב הסרטים המודרניים.
יותר מקינג ארתור, שנמשך 20 דקות פחות.
כן. אבל מכיל לא פחות עלילה.
במקרה של קינג ארתור, אני מסתכל ואני אומר, טוב, אני יכול לראות איפה צריך לחתוך, זה כזה... אתם כל השתי הפרולוגים הראשונים לחלוטין לא נחוצים, תתחילו ממנו בתור ילד בנער, ואז תגידו...
צריך לחתוך מדקה 1 עד דקה 126.
לא, זה כזה, אם היית יכול לפרוס את העלילה של הסרט, אתה יודע, אם היית יכול, אם היה לך את אותו פרק זמן, שעתיים, והיית נפטר מהדברים שצריך להיפטר, אם היה לך יותר זמן לעבוד כמו שצריך. באקסקליבר, לעומת זאת, אני לא יכול, אין שום דבר שאני יכול לחשוב עליו שאני רוצה להיפטר ממנו, כי לכאורה אתה יכול להתחיל לשם מארתור הצעיר ולהגיד כן, הוא, אתה יודע, אבא שלך היה המלך, ולא להציג את הסיפור של אוטר, אבל הסיפור של אוטר...
אתה מפספס משהו ככה.
בדיוק, הסיפור של אוטר חשוב למימדים אמיתיים של הדבר הזה. והעובדה שאוטר...
וגם לגורל של ארתור.
העובדה שאנחנו לא סתם שומעים שאוטר פישל, שאנחנו רואים בדיוק למה הוא פישל, ושהפשלה שלו פחות או יותר חוזרת על עצמה בווריאציות עם ארתור ועם לנסלוט, היא חשובה. אתה לא יכול פשוט להגיד, אתה יודע, אתה יודע, גם אבא שלך, תאווה תשעה הוציא אותו מדעתו. ולעומת זאת, בקינג ארתור זה כזה, אני לא צריך לראות את אבא של ארתור, אין שום סיבה בקינג ארתור לראות את הסיפור של אוטר. אתה יכול אשכרה להתחיל איתו בתור ילד וזה יעבוד הרבה.
הוא ניצח במלחמה ואז מת, ברור.
לא, אתה יכול להגיד כזה, היית יכול להתחיל את קינג ארתור אם הילד נמשה מהנהר.
סליחה, הסרט נקרא קינג ארתור, לא קינג אוטר.
כן, כן.
לא יודע.
סך הכל
The Legend of the Sword, אתה יודע, בהתחשב בכותרת המשנה הם כמעט ולא מסבירים את האגדה של החרב.
האגדה של החרב זה
היא הייתה מטה ועכשיו היא לא.
זה כמו הסצנה עם The Simpsons שרואים את הכפית טעימת צ'ילי האגדית שלו, וכזה They saved, he carved it himself from a bigger spoon. They saved, he carved the sword himself from a stick. ואני כזה, הוא סדט, מי אמר את זה, וכמה סרטי זרדוס הוא ראה לפני שהוא אמר את זה?
מספיק אחד.
זרדוס מרוכז, מנה מרוכזת.
זרדוס הוא באמת השיא כנראה של בורמן מבחינת המוזרות, אבל אקסקליבר קרוב.
השחקנים פה עובדים ככל שהם יותר ויותר, גם כן כמו סרט מיתים ופחות אנושיים. כאילו, הלן מירן בתור מורגנה לפי עובדת, לא כי היא מפקינה פה איזה איכויות משחק נהדרות, אלא פשוט בגלל שהיא הלן מירן והיא מופיעה אותה כזה, וואו, זאת הלן מירן.
לצורך היה גם ליאם ניסן, אתה רואה אותו פה בתור סיר גווין, ואנחנו רואים אותו היום אחרת מאיך שהוא נראה לכאן. אז הוא היה פשוט איזה שחקן צעיר שעשה כמה סרטים כנראה, לפני זה היה בתיאטרון, לא משהו מיוחד. היום אנחנו רואים אותו בתור זה שאתה לא רוצה להתעסק איתו. אז זה הוא יכול להציל את היהודים מהנאצים, אבל באותה מידה הוא גם יכול לרדוף אחרי מי שחטף את הבת שלו ויש לו סט מיוחד של כישורים. ליאם ניסן היום מוכר בתור הבדס, אחד מהיותר חזקים בקולנוע כיום, ופה במעט הסצנות שהוא מופיע הוא לא מאוד חזק, הוא מפסיד ללנסלוט בדוקרה ואז נכנע. מאוחר יותר אנחנו רואים שהוא מת אוף סקרין פחות או יותר, אנחנו רואים רק את הגופה שלו כשהוא נשלח רחוב על סוס בתחתונים, בצורה מאוד משפילה. לנו, איפה שאנחנו נמצאים היום, לראות את ליאם ניסן במצב כזה, זה גורם לדמויות האחרות לראות הרבה יותר חזקות. זו לא הייתה הכוונה של ג'ון בורמן, אבל זה אפקט נחמד שנוצר.
אני ממש אהבתי את ניקולס קליי פה, לא, עוד פעם, לא בגלל איזה משחק, אלא פשוט בגלל
שהוא... איזה מהקולות שלו אהבת?
תשמע, כולם אומרים אותם ואומרים כזה, אוי אלוהים, איזה בחור יפה, איזה אביר מושלם, ואני כזה, הוא בחור מאוד יפה, אתה קונה את הנוכחות שלו, אני חושב.
הוא גם נפטר בגיל 53.
כן. אחד התפקידים שלו, אגב, הנסיך ביפיפייה הנרדמת של דיסני.
וואלה.
כן.
הקול שלו?
כן, לא.
לא, מ-87, לא. לא, מ-87.
כן, זה היפיפייה הנרדמת, אחרת, סליחה. הוא היה מסתבר ב... מה זה ליינהארט? זה סרט הוא של ון דאם?
לא, זה יותר מוקדם.
ליינהארט, The Children's Crusade. אוקיי.
של פרנקלין ג'יי שפנר.
כן. כולנו מכירים את פרנקלין ג'יי שפנר.
הוא זוכה אוסקר.
אוקיי. אביעד מכיר את פרנקלין ג'יי.
אנחנו נכנסים... הוא ביין כוכב הקופים. ואת פייטון.
דיברנו על הסרט הזה. כן. אני מת על פייטון, אוקיי? אני לוקח את זה בחזרה.
דיברנו על כוכב הקופים.
כן, אני מת על פרנקלין ג'יי שפנר, מסתדר.
כן, רק שאתה לא יודע מזה.
לא ידעתי מזה. אבל כן, אתם שואלים אותי אם אני ממליץ על אקסקליבר? כן, כן, עם כל הבעיות שלו, ויש המון בעיות, בהחלט לא עושים סרטים כאלה, אני חושב שפשוט כי אף אחד לא מספיק בעל תעוזה לעשות משהו שהוא כזה על הגבול בין האפי למגוחך. ואין לו שום מבוכה בעצמו, אין לו, אתה יודע, אין פה שום רגע שבו מישהו אומר כזה, אתה יודע, גיחי גיחי, אנחנו יודעים שזה קצת מטומטם.
אגב, אני רק רוצה לומר, מי שמשחק את מורדרד הצעיר פה, צ'רלי בורמן, מעניין.
גבריאל בירן.
ביין, אמרתי, הוא יותר.
כן, כן. לא, זה סתם, זה כזה... חלק מהשחקנים
פה... אתה לא מקשיב לי.
כן, לא, חלק מהשחקנים פה פשוט ממש מוכרים, וחלקם, יש לי תחושה שהם אמורים להיות לי ממש מוכרים.
אני עברתי...
מי זה קיף בקלי לעזאזל?
הם אולי מוכרים יותר בתיאטרון.
יש לו המון המון סרטים. אבל רובם זה כזה... Hanover Street, The Eagle Has Landed, Trial by Combat, Dr. Phoebs Rise Again, זה סרט שאתה אוהב, לא?
אני לא ראיתי את זה.
אתה מדבר, אז תראה, אתה אוהב
דוקטור גולדפוד.
כן, סליחה. סליחה שדובלתי בדוקטורים אוהבים עליך.
באופן כללי, בקולנוע הבריטי אתה רואה הרבה שחקנים שפשוט חוזרים שוב ושוב לתפקידים קטנים. יש לנו עוד מה לומר?
כאילו, אני אמרתי שאני ממליץ על זה למרות הבעיות. מה אתה אומר לסרט הזה?
אני חושב שהוא... יש לו בעיות שזה אפילו לא שהוא התיישן רע, כי להפך דווקא עם הזמן משהו בו נראה יותר אפי ויותר חריג, אבל זה סרט שלדעתי פשוט הוא נפגע מזה שהבמאי שלו באמת לא תמיד יודע לסנן מה יעבוד ומה לא יעבוד. אז הסרט, אני לא חושב שהוא סרט טוב כל כך, אבל הוא כן מעניין.
אוקיי. טוב, אז זה היה אקסקליבר ו... קינג ארתור.
כן.
על הפעם הבאה, אני הייתי תום שפירה.
אני אביא את שמיר.
אני אפגש בסרטים.
This is a great day. For my search is over. My king. Make me your champion. But if I'm a man to half a year, I give up my castle and my land. Here is my domain. In this metal skin. I pledge all that I still own. Muscle. Oh, blood, and the heart that pumps it. You will be my champion.
Thank you. Stallions ready to ride. The tractors nailed on the crucifix. Their bodies burned on the river Styx. Sent straight to hell.